ערב טוב. אנחנו נמצאים שבוע לפני ל"ג בעומר, והיום לפנינו אנחנו נעסוק במאמר של הרבי מלובביץ' על רשב"י. פתח רבי שמעון ואמר, אני לדודי ועליי תשוקתו. זה פסוק משיר השירים, ומתוך התעסקות במאמר אנחנו ניגע ברבדים של התקשרות בין הנשמה לבוראה, ובמילא בהתקשרות בין אדם לחברו. מאחר ואנחנו נמצאים בתקופת העומר, שהעניין של תקופת העומר זה שהאדם מזדכך ועובד על מידותיו. וכל העניין של עבודת המידות מסביר בעל התניא וכן חז"ל, שכל העניין של ירידת הנשמה למטה לעולם זה בכדי שהאדם יעבוד על מידותיו. ועל ידי זה שעובד על תיקון המידות, מידות מלשון מידה, כמה כן וכמה לא, מתי לשתוק, עת לחשות ועת למלל. כשאדם לומד לעשות את זה, הוא בעצם מה? הוא מודד את הכוחות שלו. הרי כל צורה של התבטאות זה עניין של גילוי. וזה העניין של המידות. המידות, התפקיד שלהם זה להתגלות לאחר. וכדי שיבצר תיקון, מה בעצם התיקון? זה למדוד את המידה הנכונה, כמה אני צריך להתגלות, וכמה אני לא אמור להתגלות במקום מסוים, באירוע מסוים, במערכת יחסים זו או אחרת. ואנו רואים כשאנחנו... זה אמרו חז"ל, אמר רב חיסדא, ובגמרא, תולה ארץ על בלימה. ששווה לו האדם לבלום, שעל ידי זה שבולם, משווה צורתו לבורא. כי גם הקדוש ברוך הוא בלם ומדד את העשייה בעולם הזה. זה שאמר לעולמו די. כשאמר הקדוש ברוך הוא, יהיה רקיע, שמיים ברקיע ומים מתחת לרקיע, נבראו האוקיינוסים, אבל המים התחילו להתפשט ולהתפשט, עד שהקדוש ברוך הוא היה חייב להתגלות ולמדוד את המים ולומר להם די. ככה גם האדם בעבודת המידות שלו צריך לומר מתי די, ודי זה אותיות יד, ומתי לתת יד, מתי להתגלות ומתי פשוט להיות בשתיקה. אז בעצם האדם נמצא ומנסה להגיע למדידה הנכונה. בעזרת השם ניתן לנו 60, 70, 80 שנה, בעזרת השם חיי נצח, ולעשות את העבודה הזו. ועל ידי זה שהאדם מתקן מידותיו, הוא מתקן את העולם, כי גם העולם כולו הוא עניין של מידה. כל דבר מתחיל ומסתיים במקום מסוים. אז על ידי זה שאנחנו מתקנים את המידות שלנו, אנחנו גורמים לתיקון העולם. לכן יעסוק האדם, וזה תחילתה של אבותה, תיקון המידות, וזה בעצם ספירת העומר. אנחנו כשנסתכל כרגע במאמר ונציף מאמר מתוך הזוהר הקדוש, עוד שבוע זה חגיגות י"ח באייר, ל"ג בעומר, כחצי מיליון איש מגיעים לרבי שמעון בר יוחאי, כן, ממש עוד שבוע. אז כן, בלג בעומר, למד ג', כן, לא נספור בדיוק, כן. זה ממש רביעי הבא. רביעי הבא לילה, כן. אנשים יעלו לרבי שמעון בר יוחאי, וזה מעניין לראות את ההתחברות, את ההתקשרות הזאת של בני ישראל, שרק מתעצמת לשנה, משנה לשנה, עם רבי שמעון בר יוחאי. אז בואו ננסה לחשוף מעט מה היה מיוחד ברבי שמעון בר יוחאי, צדיק הדור, שעד כדי כך שבכתבי החסידות שהתגלו על ידי רבי ישראל בעל שם טוב, מבוארת תורתו. בעצם נלקח כל פעם איזושהי אמרה מהזוהר, ופשוט פותחים אותה ומרחיבים אותה בתורת החסידות, ועל ידי זה שלומדים את תורת החסידות, מתקשרים עם פנימיותו של רשב"י. כי כל העניין של תורת החסידות היא באה לבאר את פנימיות העניינים שהשאיר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש. כך אמר, פתח רבי שמעון ואמר, אני לדודי ועליי תשוקתו. כל יומין, נקרא קצת ארמית ונסביר, כל יומין דהתקטרנה בהי אלמה, בחד כתירה התקטרנה. בקודש הבריחו, ובגין כך השתה ועלי תשוקתו. ובהמשך העניין שם, בזוהר, מבואר, מסתכל אבינה כל יומה בהי קרא דכתיב, בהשם תתעלל נפשי. כלומר, מה המיוחד אצל רבי שמעון בר יוחאי? שתורתו הייתה אומנותו. האופן שבו הוא למד את התורה, גם הגליה דתורה, מה זה הגליה דתורה? התלמוד. כל תורה שבעל פה, הוא למד את כל העניינים באופן כמו שהם בפנימיות. הדבר הזה שהוא התקשר עם הפנימיות של התורה, גרם לחיבור, להתקשרות מאוד חזקה בינו לבין קודש הבריחו ועלי תשוקתו. כלומר, על ידי זה שהתעסקתי בתורה וכל יום קראתי בה, תתעלל נפשי, והעידנה התקיים קרא כולה. חולו דהה נשמתי באחידה, בלהיטה, בהתדבקת, שפה הוא מתאר שלבים של התקשרות בבורא. שבמשך כל חייו, כל יומין, דהתקטרנה בהי אלמה, היה רשבי מקושר בקדוש ברוך הוא. כלומר, התקטרנה הוא לשון קשר, וכמו ותקשור על ידו שני. ותרגם, וקטרת על ידי זהוריתה. דהתקשרות היא דווקא בשני דברים. והעידנה, כמו שקראנו מקודם, והעידנה, מה קרה בהעידנה? העידנה זה הייתה ביום ההסתלקות של רשבי, הגיע לדרגה נעלית יותר, שנעשה חד עם הקדוש ברוך הוא, באחידה. זה מה שאמרנו, דהה נשמתי, באחידה, בלהיטה, בהתדבקת. רבי שמעון בר יוחאי במשך כל חייו לומד את התורה ומתקשר איתה. אבל מתי התגלה העצמות של כל מה שהוא למד? זה דווקא ביום פטירתו, ביום ההסתלקות שלו. אז מה קורה שאנחנו עולים להילולה של הצדיק ובאים לחגוג בשמחתו? אנחנו בעצם מקבלים מהכוחות שלו לעשות את התיקון שעלינו לעשות. כלומר, להגיע לכזה התאחדות והתקשרות עם הבורא. בואו ננסה לבאר טיפה ליותר את הרעיון הזה. על ידי זה שאני מגיע אל הצדיק, אני בעצם מתקשר איתו. ביום ההילולה שלו מה קורה? כל מעשיו, כל עבודתו עולה לשמיים. כלומר, הכל מתעלה. למה אנחנו כל כך שמחים ביום פטירתו? הרי בן אדם גדול עזב, אז מה אתה כל כך שמח ומנפנף וכולו וכולו? אלא רבי שמעון בר יוחאי הוא לא כמו אדם רגיל. הוא הגיע לעולם והוא סיים את תפקידו בעולם. הוא הגיע לשלמות במקום שלו. לכן אתה שמח. ולמה אתה כל כך שמח? כי כל עם ישראל הם בגדר אחדות אחת. כולנו מקושרים זה בזה. אז על ידי שאחד מצליח להתעלות ולעשות את העבודה שלו, הוא מעלה את כולנו. ועל ידי זה שאנחנו מגיעים לצדיק ומתחברים ביום ההילולה שלו, אליו אנחנו מקבלים מהכוחות שלו לעשות את העבודה. עכשיו שימו לב, אף אחד זה דבר שלא נתון לשכל. זה דבר שנתון לאמונה. וכשיש פגם באמונה, אי אפשר באמת לעבוד על המידות. מה זה האמונה? האמונה זה הכתר. מה הכוונה שאם הכתר או שיש פגם באמונה, נאמר לזה ככה, אני קורא לזה שהכתר שלי לא מצוחצח. למה זה מפריע על עבודת המידות? מה הקשר? הרי עבודת המידות היא בין אדם לחברו, שבו האדם אמור לרסן את נפשו הבהמית, את היצר הרע שלו, ולמדוד, וכמו שאמרנו בהתחלה, כל העבודה היא לדעת עת לחשות ועת למלל. מתי להתגלות ומתי לא להתגלות. זה עבודה מאוד קשה, אבל זה עבודה שדורשת מני מאמצים, שכביכול, על פי המודעות שלי, אני אצליח לעשות את זה. איך זה מתקשר לאמונה? שאלה כביכול, יש פה שאלה שהיא מאוד פנימית. מה הקשר לאמונה במקום הזה? אם יש לי פגם באמונה, אז בהכרח יהיה לי מאוד קשה לעבוד על המידות שלי. מדוע? השכל שלי מבין שתשמע, בן אדם לחברו, אני חייב לכבד את החבר שלי, הוא מכבד אותי. אני מכבד אותו, זה משתלם על פי שכל.
כל
למה לא די בשכל? למה אתה צריך אמונה בשביל זה? מה הקשר בין הכתר, שבעצם מתקשר לכל הספירות, האמונה לעבודה על המידות? הקשר, בפשטות ולא בפשטות, שבאמת היכולת שלי לכבד את האחר ולהתחבר, להתקשר עם האחר, הן בזוגיות שלי או בכל מערכת יחסים שלי, תלויה במה אני מאמין, מה האמונה שלי. אם אני לא מאמין שיהודי אחר, כמו שהרבי מביא ביום יום, בשם האדמו"ר הזקן, שיהודי צריך להיות במסירות נפש ולאהוב יהודי אחר, לא רק מקהילתו, אלא גם יהודי שלא מכיר בכלל. תכונת השכל, השכל הוא מאוד סובייקטיבי. הוא תמיד מחפש את ההיגיון בדבר. תשמע, מה לי וליהודי שחי במקום אחר, רחוק ממני, בעיר אחרת, בארץ אחרת? מה לי ולא? בוא אני אנסה להיות טוב עם מי שקרוב אליי, זה באמת יותר אקטואלי, זה יותר הגיוני. אבל זה קטע מאוד אמונתי, זה קשור לאמונה, וזה אמונה שיכולה להתחבר עם שכל, אבל היא גם מעל השכל. שמה? האמונה שבאמת כולנו אחד, כולנו מציאות אחת. כולנו חלק מאותו גוף. כל אחד הוא חלק מגוף אחד שלם. אז אם כולנו חלק מגוף אחד שלם, אז אם ניקח את זה בתור משל, אתה לא תראה את יד ימין מכה את יד שמאל. אתה תראה את כולם עובדים בהרמוניה. כל חלק מכבד חלק אחר. וגם כן כל חלק מבין שהוא צריך לחלק האחר. הוא לא יכול בלעדיו. וכדי להבין שאני צריך ליהודי אחר, זה דורש ממני אמונה. אם יש פגם באמונה, היחס שלי לאחר או הרצון שלי לעבוד על המידות שלי כלפי החבר, כלפי בת הזוג, כלפי הילדים, כלפי המעביד שלי, אם אצלי לא נתפס באמונה ברורה שהוא ממש חלק ממני, ממש משפחה אחת.
ואתה מתחזק, כתוצאה מזה אתה מתחזק.
מה הכוונה כתוצאה מזה? מאמין. אוקיי, מאמין שזה ככה.
אני רוצה לתת לך את הדוגמה של מה שקורה עכשיו בנפאל, שהישראלים התחברו אחד לשני, וכקבוצה הם פתאום, בכלל לא הכירו אחד לשני, הם התחברו ופתאום הם מצאו את עצמם כקבוצה חזקים הרבה יותר.
נכון.
הם לא התחברו לכל מיני אחרים, אלא כקבוצה הם הרגישו הרבה יותר חזקים. ואמונתם הייתה שהם צריכים
יפה. האמונה, כמו שאת אומרת, מחבקת, מחזקת, כמו שאנחנו רואים, לא עלינו באסון בנפאל, בעזרת השם שנשמע שם רק עוד בשורות טובות. את כולם מצאו?
את כולם.
ברוך השם, כולם נמצאו חוץ מאחד. ברוך השם. אז שם אנחנו גם כן רואים את העניין שאנחנו מתחברים ביחד מהאמונה שאנחנו צריכים להתחבר ביחד. האמונה היא מגדלת, האמונה מפתחת. ובטח כשיהודי מבין בתודעה שלו, יש לו את האמונה שאכן האחר הוא חלק ממש ממני, אז באופן טבעי זה מתחיל להשתלשל בתוך התובנות שלי, התודעה שלי, ואז המידות שלי מנוהלות בהתאם לחב"ד שלי, לחוכמה בינה דעת. ואז בטח האמונה מתקשרת לעבודת המידות, כי אז אני מקבל גם כן את הכוח לעשות את העבודה הרצויה, לא רק עם מי שקרוב אליי ועם מי שכדאי לי, אלא גם עם יהודי שרחוק ממני. אז בעניין של עבודת המידות, שזה ספירת העומר, העניין של הזיכוך האישי הוא דבר מאוד מאוד חשוב. ישנה חשיבות אדירה לזיכוך האישי שלנו, ואנחנו תכף ניגע בזה. ונמשיך עם המאמר שלנו, שהדרגה שהגיעה, אמרנו רבי שמעון בר יוחאי, על ידי שאנחנו מגיעים אל הצדיק, אנחנו מתקשרים ומקבלים כוחות לעשות את העבודה שנדרשת מאיתנו. על ידי ההתקשרות האדירה של רשב"י דרך התורה, שלמד את התורה באופן של פנימיות, כשאני מגיע לציון של הצדיק, אני מקבל מהכוחות שלו. עכשיו שימו לב, גם זה דבר שנתון לאמונה. זה דבר שעל פי שכל אני יכול להסביר לך, ובסופו של דבר, אם יהיה פגם באמונה, אני לא מאפשר באמת לצינור הזה. אמונה מלשון, אמרנו שהאמונה מגדלת אותנו. למה? והיא מרדכי אומן את הדסה. מה זה והיא מרדכי אומן את הדסה? מרדכי גידל את אסתר. מה זו אסתר? זה הנשמה. מה זה מרדכי? זה בחינת קודש הבריך ובחינת הצדיק. הצדיק מגדל את האמונה בנשמה. מה הכוונה מגדל את האמונה בנשמה? הוא מאפשר לאמונה להתחבר פנימה ולא להישאר דבר שהוא חיצוני ממני. מה הכוונה שהאמונה נשארת חיצונית ממני? זה נותן הזוהר משל מגנב במחתרת. גם הגנב לפני שהוא יוצא לתת את המכה שלו, מה הוא אומר? בורא עולם, תעשה בבקשה שאני אצליח. תעשה בבקשה שאני אצליח את המכה הזאת ושאני לא יתפס. רגע, בורא מסתכל עליו, חמוד שלי, אבל כתבתי בתורה לא לגנוב. מה אתה מבקש ממני את העזרה שלא תתפס? הרי אני ביקשתי ממך לא לגנוב. אז זה מצחיק. אז מה הכוונה? האמונה בחיצוניות. אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל זה לא נכנס בעבודה הפנימית שלי. זה לא נכנס פנימה. על ידי זה שאנחנו מגיעים לצדיק, על ידי זה שאנחנו מתקשרים לצדיק, הצדיק עוזר לאמונה לרדת מהמקום המקיף אל תוך המקום הפנימי, וזה על ידי עבודתו במשך חייו. וזה רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי הגיע לכזאת דרגה עם הקדוש ברוך הוא, שביום הסתלקותו, מאחר שכל ימיו השתדל להגיע לדרגה זו, מובן שבכללות שייך לזה, והגיע לזה גם בחייו. למה? כי הוא כל הזמן התעסק עם זה. אז הוא הגיע לדרגה מאוד מאוד עמוקה. ועל ידי שהוא הגיע לדרגה כזאת של התקשרות עם הבורא, על ידי שאני מגיע לציון, אני צריך פשוט להגיע למקום, לדרגה שהיא מעל השכל. אבל שוב פעם, זה אמונה. אני מתחבר עם מי? עם הצדיק. הוא חלק ממני, הוא בחינת הראש. הצדיקים מבחינת הראש והלב של ישראל. העיניים והלב. אז על ידי זה שאני מגיע אל המקום הזה, אני מקבל את הכוחות לעשות את העבודה הנדרשת ממני בתיקון הנפש הבהמית. אלא שהשלמות שאליה הגיע רשב"י קרתה רק ביום הסתלקותו. דזה שעסק בתורה, רשב"י עסק בתורה באופן דתורתו אומנותו, היינו שעסק התורה שלו הייתה באופן של המשכת מים דוחרים. לא כמו כל שאר התנאים, התנאים היו, המשיכו מה שנקרא העלאת מן, ואילו רבי שמעון בר יוחאי המשיך מים דוחים. כלומר, הוא המשיך השפעות ושפע לעולם. ואילו התנאים גם המשיכו המשכות, אבל איך? על ידי העלאה. ואילו הוא יצר המשכה מלמעלה למטה. כלומר, כשבאו לרשבי ואמרו לו, שאין גשם, מה עשה רשבי? הוא לא התפלל. מה זה תפילה? תפילה זה העלאה. כלומר, על ידי תפילה אני מתקן משהו. זה עבודה של התחתון. אלא מה הוא עשה? הוא אמר תורה. התורה היא מהי? היא המשכה של הקדוש ברוך הוא לעולם. זה הלמעלה, התורה, ירדה לעולם לתחתון. אז מה זה המשכת מים דוחרים? לרבי שמעון בר יוחאי היה את היכולת להמשיך ממש כמו הבורא, בחד קטירה קטרנה. הדרגה של ההתקשרות, חלילה לא להתבלבל ולומר שרשבי זה הקדוש ברוך הוא. לא לזה אנחנו מתכוונים. אבל הוא כל כולו, בתור צדיק, שכל הצדיק זה נפש אלוקית, שאומרים שהצדיקים והבורא, במי נמלך הקדוש ברוך הוא שבורא את העולם? בצדיקים. אז משמע מקומה מאוד מאוד גבוה. הם מגיעים ממקום מאוד מאוד פנימי באור אינסוף. אז כשרשבי אמר תורה, הוא משך, הוא השתמש בעצם בגילויים, בשפע שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם, ועל ידי זה שהוא אמר תורה, הוא המשיך מים לעולם. ואילו איך עבדו שאר התנאים וחכמים, הם היו צריכים להתפלל, כמו גם אנחנו, צריכים לבקש. זה עבודת התחתון. פה אנחנו ניכנס עכשיו ונבין מתוך המאמר שיש רמות בהתקשרות. יש התקשרות ויש דבקות. ולמה אנחנו נבהר את זה? מי ששם לב, אז שלחתי לכם בהודעות שאנחנו נסתכל במאמר בדרגות של התקשרות בין הנשמה לבורא, ומתוך זה אנחנו נשכיל על ההתקשרות בין אדם לחברו, ובכלל במערכות היחסים שלנו. יש שני סגנונות של התקשרות. ישנה התקשרות וישנה דבקות. דבקות היא בחיצוניות. מה הכוונה דבקות היא בחיצוניות? כתוב בתורה, הרבי מביא את זה בנביא בירמיה, כאשר ידבק האזור אל מותני האיש. מה זה האזור אל מותני האיש? זו ריתמה, כן, כזו שנדבקה אל מותני האיש. כלומר, זה משהו שנדבק במשהו. אבל זה רק חיצוני לו. והתקשרות היא בפנימיות. למה התקשרות היא בפנימיות? כמו שכתוב, ונפשו קשורה בנפשו, שזה מגיע בפנימיותו. וזה נאמר בפרשת ויגש. פרשייה, הרבי מביא את זה, פרשת ויגש, פרשייה ממדלת, שנפשו קשורה בנפשו, שזה מגיע בפנימיות. וזה החילוק בכלליות בעבודת המקדש בין קורבנות לקטורת. עבודת הקורבנות הייתה עניין של דבקות. הבאנו את המנחה. בפרשת השבוע מוצגים לנו שני מנחות שהבאנו, שני קורבנות, ועבודת הקטורת זה עניין של התקשרות. ואת עבודת הקטורת היה עושה הכהן הגדול, שזה בחינת כביכול רשבי, שזה עניין של התקשרות, שזה דרגה גבוהה יותר. עכשיו, כשאנחנו ניגע בדרגות הקבועות האלה, כמובן שאחרי זה נשאל גם כן מה זה קשור אלינו. אז בואו נצא קודם כל למסע ונחבר קצת חלקים מהתורה, שנבין בעצם מהי עבודת הקורבנות. עבודת הקורבנות זה עבודה שנדרשת מאיתנו, כי על ידי עבודת הקורבנות האדם מקריב מעצמו משהו. על ידי שהוא מקריב מעצמו משהו, מלשון קרב, הוא מתקרב אל הבורא, הוא נדבק בו. כל פעם אנחנו צריכים להקריב עוד משהו, כדי להתקרב יותר לקשר הזה עם הבורא. בפרשתנו מצווה אותנו התורה על שני סוגי קורבנות. שתי קורבנות מנחה שהוקרבו במקדש. מנחת העומר, שהוקרבה בפסח, ומנחת שתי הלחם, שהוקרבה בשבועות. עכשיו זה מאוד מאוד מעניין, שימו לב שיש פה תהליך, שמצוין בכתובים בפסוק משכני אחריך ונרוצה הביאני המלך חדריו. אלה בעצם שלוש דרגות בהתקשרות, שאת הדרגות האלה אנחנו צריכים לחוות גם כן בין האדם לחברו, ובטח במערכות היחסים שלנו. מה זה משכני? הקדוש ברוך הוא משך אותנו בפסח ממצרים, הוציא אותנו ממצרים, הוא משך אותנו ממתת שערי טומאה. ככה גם האדם, כשהוא רוצה להתקרב וליצור מערכת יחסים טובה יותר, בטח בזוגיות שלו, ובטח בין אחרים, הוא חייב למשוך את עצמו, להוציא את עצמו ממצרים שלו. מה הכוונה? מה שמצר אליו? יש כביכול ממתת שערי טומאה, ותוך כדי החיים אנחנו צריכים עכשיו לספור את זה, אלא תוך כדי התנהלות בחיים אנחנו כל פעם פוגשים שער אחר. עליי למשוך את עצמי ממשהו שמצר עליי להתקרב לאחר. זה משכני. מה זה אחריך נרוצה? אז הקדוש ברוך הוא משך אותנו, זה העבודה מלמעלה למטה, הוא עשה גילוי, הוא הוציא אותנו ממתת שערי טומאה, ועל ידי מה? זוכרים שלמדנו את יסוד יציאת מצרים, ולמדנו על המכה העשירית, שהוא נתן לנו שתי מצוות, קורבן המילה וקורבן דם הפסח. הוא הלביש אותנו במצוות. מה הוא נתן לנו? עשייה, משהו לעשות. ומה הפנימיות של שתי הקורבנות האלה? שני הקורבנות האלה זה מסירות נפש. מה הכוונה מסירות נפש? אני חייב לעשות משהו שלא נראה לי, לא מסתדר לי. על פי השכל, על פי הרצון, על פי הרגש, זה לא מסתדר לי, זה לא כל כך מתאים לי, אני מודאג מזה. ברגע שהתגלה כזאת עם מסירות נפש, אז הקדוש ברוך הוא זרם לשפע לרדת מלמעלה, ואז משכני. הקדוש ברוך הוא מושך אותנו ומכניס אותנו למה? אחריך נרוצה. מה זה אחריך נרוצה? ספירת העומר. זה העבודה שלנו שאנחנו מזדרזים וכל אחד סופר, וכל יום הוא שם לב למקום אחר בנפש, ומנסה לתקן את המידות שלו. לכן מאוד ראוי שבתקופה הזאת לא יהיו מריבות חלילה בין אדם לחברו. ממש ממש לנסות להקפיד, זה מה שאמרנו בהתחלה, לדעת לבלום, תולה ארץ על בלימה. לנסות לא להיכנס לחיכוכים מיותרים. ואחרי זה, והביאני המלך חדריו, זה חג השבועות. שאנחנו מקבלים, מתקשרים עם הקדוש ברוך הוא בפנימיות. מה זה התקשרות בחיצוניות, מסביר הרבי במאמר? זה על ידי מצוות. מה הכוונה על ידי מצוות? מצוות זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. תעשה את זה, כשאני עושה משהו מסוים, אז אני מרגיש קרוב אל הבורא. והראיה שאני לא עושה את זה, כשאני לא עושה את רצון הבורא, איך אני מרגיש? רחוק. גם במערכות היחסים שלנו, זה דרגה שהיא הכרחית. אין דבר כזה ישר אהבה ללא תנאים. אני עושה בשבילך, את עושה בשבילי. יחסים עם הילדים שלנו, אנחנו דורשים, יש תקופה מסוימת שאנחנו נותנים להם, אחרי זה אנחנו מבקשים מהם ללמוד לתת חזרה. אבל זו מערכת יחסים שהיא תלויה, היא מאוד חיצונית. כל עוד אתה נותן לי, אני נותן לך, אני מוערך, אני אהוב. זה דרגה אחת של קשר, שהיא הכרחית, היא טובה, אבל המגמה היא, הביאני המלך הדרב להתקשר בהתקשרות פנימית. שזה בעצם בעבודת הקטורת. זה ההתקשרות. מה זה הקורבן? זה הדבקות. ואיך אני מדבק בקדוש ברוך הוא? על ידי המצוות. אבל איך אני מתקשר עם הקדוש ברוך הוא? איך אני מתקשר בפנימיות? דבר מאוד מעניין, מי ששם לב, עברנו רק עכשיו את יום הזיכרון ויום השואה. דברים מאוד כואבים שקרו לעם ישראל, וכשאנחנו חושבים על זה, אנחנו נכנסים למרמור ולדכדוך. אבל הרבה אנשים אחרי שהם היו גם ביום הזיכרון או ביום השואה, אחרי זה הם מספרים, הם נכנסו לשיעור תורה. הם, אני לא יכול להסביר לך. ממרמור ודכדוך ונפילה, פתאום הרגשתי כזה אור, והיה לי כזה מין חדווה פנימית, ממש התרוממתי למעלה. כלומר, מה עושה התורה? מרימה אותך מענייני העולם הזה. כשאתה לומד את התורה, האור של לימוד התורה, על ידי התורה אנחנו מתקשרים בקדוש ברוך הוא. וגופה, על ידי זה שאנחנו לומדים פנימיות התורה, שהיא תורת החסידות והקבלה, הקשר נהיה יותר עצמותי ועוזר לנו לצאת. משכני, אנחנו מושכים את עצמנו ממתי שערי טומאה, ולא רק זה, אנחנו מושכים את עצמנו גם כן, אחרי זה אנחנו מקבלים את הכוחות לעשות, לכם הסליחה, משכני אחריך ונרוצה. כלומר, העניין של אחריך נרוצה זה ספירת העומר, על ידי לימוד פנימיות התורה אנחנו מקבלים גם כן את הכוחות לעבוד על המידות שלנו. כי את מה זה מחזק? את הקשר הפנימי שלנו עם הבורא. והתורה היא שייכת למה? לשכל, לחבד. היא מגדלת את האמונה, היא מפתחת את הכתר, היא מפתחת את הקשר הזה, את הרצון להיות קרוב אליו. אז יש את הגליה של התורה, מה זה הגליה של התורה, הגלוי של התורה? שזה התלמוד. אבל עדיין זה התקשרות חיצונית. כי זה החיצוניות של הבורא. מה הבורא בעצם אומר לך, מה כן תעשה, מה לא תעשה, ומסביר לך בשכל. אבל כשאתה לומד את פנימיות התורה, אתה לומד על הכוונה של הבריאה שלי, בריאת העולם, בעצם מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. מה קורה פה? אתה מתקשר עם הפנימיות של הבורא על ידי לימוד תורת החסידות והקבלה. אז ראינו בעצם שיש פה שלושה שלבים. משכני, יציאת מצרים, אחריך נרוצה ספירת העומר, הביאני המלך חדריו. ושזה בעצם אנחנו על ידי עבודה נכונה והתמודדות, אנחנו נרגיש את זה בחג השבוע, ואב בסיוון שיבוא עלינו לטובה.
כן. בית היין זה כבר דרגה מעבר.
איך?
ההמשך, בשיר השירי,
כן.
יש ביאני אל בית היין.
כן.
נשמע כאילו בדרגה מעבר, אבל אני
הביאני בית היין, יין זה הסודות, זה הפנימיות של התורה. אז יש את החדר, שהבאני חדרה ויותר קרוב, ומה זה יין? יין, פנימיות של הפנימיות, כן.
ואז ודגלו עליי אהבה, מה זה?
ודגלו עליי אהבה?
כי ראיתי גם במדרש הוא אומר, בדגל מחנה ראובן, דגל מחנה שמעון כביכול, מה מסמל הדגל? לא צריך להבין, זה גם אז במדרש.
אז אני צריך להסתכל מה זה דגל. דגל זה כעיקרון, זה סימון, זה סמל מסוים. ומה אחרי זה מדובר על אהבה. כלומר,
המדרש מספר שם שממש כלומות העולם באים לעם ישראל ואומרים להם, בואו תהיו איתם, נעשה ממכם, נתן לכם תהיו דוכסים, ותהיו ותהיו, והכל. ועם ישראל אומר להם, כלום, מה אתם יכולים לעשות איתנו? מה אתם יכולים לתת לנו כמו שהקדוש ברוך הוא אותנו? דגל מחנה ראובן, דגל מחנה שמעון.
יפה, מה זה, אז מה זה הקטע של דגל מחנה? הוא סימן, הוא סימן כל שבט והוא נתן לו משהו. כלומר, כל אומות העולם במדרש ואומרים, מה אתם יכולים לתת לנו שהקדוש ברוך הוא לא נתן לנו? הוא נתן לכל שבט כוח מסוים, התחברות מסוימת איתו. והחיבור הזה עם העצמות, עם אור אין סוף, זה שיצר את כל המציאות הזאת, זה הדרגה הכי גבוהה. אז מה אתה יכול לתת לי שכבר לא ניתן לי? מה אתה בעצם מציע לי? כל המדרש פה מנסה לכוון אותך לזה שאדם הולך להתמודד, שהעולם ימשיך להציע לו חיצוניות, ובעצם היהודי צריך להגיע לדרגה כזאת התקשרות עם הבורא, שלומר, מה אתה מציע לי שלא קיים בתורה? וזה מה שאנחנו פתחנו בקטע בזוהר, שרבי שמעון פתח רבי שמעון ואמר, אני לדודי ועליי תשוקתו. כלומר, כל המציאות של יהודי זה לדודי, לקדוש ברוך הוא. ועליי תשוקתו, כלומר, התשוקה הזאת היא ביני לבינו, מתפתחת רק על ידי הלימוד של פנימיות התורה, שהיא תורת החסידות. ועל ידי שאתה מגיע לזה, אז אתה מרגיש שכל החיצוניות שאומת העולם מציעה לך, בעצם זה הבל וריק. אז בואו נמשיך. אז אמרנו שמנחת שתי הלחם הוקרבה בחג השבועות. חג השבועות זה מקום שהביאני המלך חדריו. קורבן העומר התיר את אכילת היבול החדש של התבועה. כשהרבילו קורבן העומר, אז היה מותר לאכול תבועה חדשה. שקודם הקרובתו של קורבן העומר, מנחת העומר, אסור היה לאכול חדש, תבועה חדשה. כלומר, כדי שאנחנו נאכל באביב מהתבועה החדשה, קודם כל, כשהיה לנו בית המקדש, היינו חייבים להביא את קורבן העומר. היה פשוט סדר בעולם, וזה מעניין. למה? גם לאחר הקרבת העומר, אסור היה להקריב בבית המקדש מנחות מתבועה חדשה, והדבר הותר רק לאחר הקרבת שתי הלחם בחג השבועות. זוכרים מה אמרנו? מאיפה אנחנו רוצים פה עכשיו לעבודת הקורבנות? כי דיברנו שעבודת הקורבנות הדבקות בבורא. ומה בעצם אתה עושה? על ידי שאתה מוותר על משהו ממך, על ידי שאתה מקריב קורבן, כל פעם הקורבן שלי יכול להיות משהו אחר. פעם זה פחות ממתקים, פעם זה פחות תענוגות, פעם זה עוד יותר פחות תענוגות, ופעם זה עוד יותר פחות תענוגות. וכשאני מדבר תענוגות, אנחנו לא שמים לב שיש לנו תענוג לכעוס על האחר. יש לנו תענוג לגמד את האחר. הכל מתחיל בתענוג. כי התענוג זה הכתר, אמונה, תענוג ורצון. אז מבלי לשים לב, אנחנו מנסים לעבוד על המידות שלנו, כן. אז כשאתה עושה בירור ואתה עושה קואוצ'ינג על פי יהדות, כמו שזכיתי ללמוד בבית ספר דעת ותבונה של הרב ערד, אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לעלות לכתר. מה הכוונה בכתר? ההתנהלות שלי, איך שאני מתנהג כלפי האחר ועם עצמי, יש לי איזשהו עונג סמוי, תענוג מאוד מאוד סמוי. שקשה לי לשחרר אותו. אז בגלל זה אני אומר, בסופו של דבר, הדבקות בבורא נעשית על ידי הקרבת הקורבנות. ועכשיו אנחנו מדברים בהשגחה פרטית, יש שתי קורבנות שמדברים עליהם, עבודת קורבנות שמדברים עליהם בפרשת השבוע, פרשת אמור, שהיא קורבן העומר, וקורבן שתי הלחם, מנחת העומר ומנחת שתי הלחם. שאת מנחת שתי הלחם היינו עושים בשבועות. והסברנו גם כן פה תהליך שנעשה, שהוא גם כן דרגם. משכני, אחריך נרוצה, הבאני המלך חדריו. ששם הכנסנו פנימיות, קודם כל האדם צריך להוציא את עצמו מהתומות שלו, מכל התענוגות שלו, כמה שאפשר. אחרי זה לנסות לעבוד על עצמו, לתקן את נפשו הבהמית, להיות יותר עדין, להזדכך. זה בעצם לרכוש עדינות. ואיך אני ארכוש עדינות? תאמינו לי, אפשר לעשות הרבה עבודה אצל כל מיני מאמנים ומטפלים. זה ברוך, זה כדאי, אבל למען האמת, רק תקשיב. רק תקשיב. תקשיב למה? רק הקדוש ברוך הוא שולח לך מספיק שליחים מסביבך לומר לך שאתה לא עדין, שאתה לא נעים, שאתה כזה או אחר. אז זה אמרו חז"ל בפשטות דפשטות, אתה כמעט לא, חלילה, כן, כמובן שחייבים ללמוד כדי לחדד את התובנות שלנו בחיים, אבל אם נהיה באמת בהקשבה ונחיה באמונה תמימה שהכל הוא פה בהשגחה פרטית מופלאה מגיע אליי, אנחנו נדע בדיוק מה עלינו לעשות. שיהיה בהצלחה לכולנו. אני כרגע משלב ממאמר של הרבי שנאמר, איך קוראים לספר? הספר הזה זה ליקוטי, כן, תורת מנחם, ספר מאמרים מלוקט, שסידרו את זה לפי חודשים של השנה. יש את זה בכלל ספר מאמרים מלוקט, וחילקו את זה גם כן לפי חודשי השנה. תורת מנחם, ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי, מאמרים מאדר לסיוון. וכמובן שאני עושה את זה איתכם עם עוד שיחה, וכמובן אני משלב לכם פה בין כמה דברים. ועוד שיחה של הרבי, של איגרות קודש, זה איגרות קודש, זה איגרות קודש. כן, כן. אז בואו נמשיך. אז הבנו שאי אפשר לאכול תבואה חדשה עד ש... אי אפשר לאכול תבואה חדשה עד שלא עושים את קורבן העומר, מנחת העומר. שמנחת העומר, כל עבודת הקורבנות, זה בעצם הדבקות בבורא. שזה דרגה בהתקשרות. ותכף נבין שהדרגה הזאת היא טובה, אבל כדי להגיע למערכות יחסים יותר מוצלחות, אנחנו צריכים להגיע לבחינת קטורת, התקשרות. קטורת זה עבודת בחד קטירנה, התקטרנה, וזה מה שהגיע לדרגה הזאת, הגיע רשב"י, ודווקא ביום פטירתו. וזה העניין להגיע להילולה, כדי לקבל את הכוח להגיע לעבודה הזאת. אז בואו נראה. אז גם לאחר הקרבת העומר אסור היה להקריב בבית המקדש. של מה? של הקורבן? זה התקשרות. מיום פטירתו זה בחד קטירה התקטרנה, זה דרגה שהפנימיות של רשב"י והפנימיות של הבורא התאחדו. היו אחד. ממש אחד. בגלל זה אנחנו רואים איך בעצם כל שנה כל העניין של ההילולה רק מתעצם. זה כוח אדיר. הרבה פעמים אתה רואה יהודים פשוטים, הרבי שמעון, הרבי שמעון, הרבי שמעון. קורה משהו, הרבי שמעון. ישר רואה הרבי שמעון. כלומר, מושכים אותו על ידי השכרה של השם של הצדיק, אתה מושך מהכוחות שלו למטה. אז בואו נמשיך. גם לאחר הקרבת העומר אסור היה להקריב בבית המקדש מנחות מהתבואה החדשה, והדבר הותר רק לאחר הקרבת שתי הלחם בחג השבועות. אלא שיש הבדל בין שני האיסורים האלה, חז"ל מסבירים. אם הוקרבה מנחה מתבואה חדשה לפני העומר, היא פסולה. כלומר, אסור לקחת תבואה חדשה ולהקריב אותה לעבודה בבית המקדש לפני שעולה העומר. ואילו אם היא קרובה קודם מנחת שתי הלחם, מתי עושים את מנחת שתי הלחם? בשבועות. אז אם בתקופת העומר לקחת, אם בתקופת העומר לקחת תבואה חדשה והקרבת אותה, אף על פי שלכתחילה הדבר אסור, אמרו לך אל תעשה את זה, תחכה עד שבשבועות נעשה את המנחה של שתי הלחם, אז אתה יכול להשתמש בתבואה חדשה. אני לא יודעת כמה אנחנו רואים את ההיגיון בדבר הזה, אבל האמונה ביהדות שכל המציאות פה היא אכן אחת. זוכרים איך זה מתקשר לעבודת המידות שהתחלנו בזה? שכולנו אחד באמת. כמה צריכים להיזהר, להשתדל לא לפגוע איש בחברו. מה הכוונה אחד? שגם התבואה היא חלק מהאנרגיה האלוקית, וכדי להשתמש בה, וכדי שיהיו את ההשפעות הנכונות בעולם, מה אומרים ליהודי? תבין, בבית המקדש, אל תקריב מהתבואה החדשה עד שלא נעשה איזשהו תהליך. ואת התהליכים האלה כרגע נבין בפנימיות בעצם מה זה. יש איזה הסבר בהלכה למה כשלפני שהקרבת את קורבן העומר אסור לך להקריב בכלל תבואה חדשה. אבל אם הקרבת תבואה חדשה לפני שעשית את מנחת שתי הלחם, מלכתחילה אסור, אבל בדיעבד אם עשית את זה מותר. אז חז"ל מסבירים את זה על פי הלכה, ואנחנו נסביר את זה על פי פנימיות. ניתן להסביר זאת ברמה פנימית יותר, אומר הרבי, של המשמעויות הרוחניות שיש בכל אחד משני הקורבנות הללו. מנחת העומר נעשתה מסעורה, ושתי הלחם בשבועות מחיטה. השעורה מוגדרת מאכל בהמה. ואילו החיטה היא מאכל אדם. הקרבתן על המזבח מסמלת את הקרבתם של חלקים בנפש האדם לקדוש ברוך הוא. מנחת העומר, מאכל בהמה, מסמלת את הקרבת הבהמה שבתוכנו. שכל העניין שלה זה לדאוג לעצמה ולשריין את מקומה ואת, איך נאמר את זה? את הנוחות שלה בעולם. כל ההתעסקות של הבהמה שלה זה עם הנוחות שלה. שימו לב, מתי אנחנו מתעצבנים ומתרגזים אחד על השני ופוגעים אחד בשני? כשמישהו פוגע בנוחות שלי. מה זה לפגוע בנוחות שלי? לפעמים שאתה בא הביתה ופתאום האישה אומרת לך, אכפת לך לעזור לי להחליף טיטול. נו, מה עכשיו? מה? אין לי כוח לזה. מה? מאיפה באת לי עכשיו? רק, מה אתה בעצם להגיד? נכון, אתה עייף. נכון, אתה זה. נכון, אתה צודק. אתה צודק 10, תישאר צודק, תישאר לבד. פתאום יהודי בא מבקש לך איזה עזרה. מה, איפה באת לי עכשיו? עזוב, תשחרר. למה לא תעצור? למה לא תעצור טרמפ? זה יפריע לנוחות שלי כרגע. לא מתאים לי. אז זה מעניין. הכל זה בעצם, כל התפקיד של הבהמה הזאת זה לדאוג לנוחות שלה. וברגע שהנוחות שלה, אפשר לקרוא לזה גם מילים אחרות, כן? מה האגו עושה? דואג לנוחות שלה. לנוחות של עצמי. זה מה שהאגו עושה. אגו. אבל מה הוא עושה האגו הזה? הוא דואג לי, לעצמי, לעני. מה הכוונה לדאוג לי, לעצמי, לעני? אל תפריע לי. אתה מפרעת לי עכשיו. איך היית להתקשר? איך שלחתי להודעה כזאת? הפרעת לנוחות שלי. כששלחתי הודעה שהיא קצת מאיימת על מקום של מישהו אחר, או בזוגיות, או בין חברים, שולחים הודעה שהיא קצת מאיימת על המקום שלך ודורשת ממך לעשות משהו, או אומרת לך, סלח לי, פגעת ואתה לא מדבר בצורה נעימה. מה זה, אתה מתחיל לעוף, מה קרה? פתאום האישה, בדיוק, שתוק, האישה רוצה לדבר איתך על משהו שקורה עם הילדים, ואתה בדיוק, לא יודע, אתה נמצא באיזשהו עניין, וזה לא בדיוק בא לך נכון. אז נכון שמותר לך להגיד, אולי זה לא הזמן הנכון, אבל להתחיל להתרעם ולנבוח, זה בעצם, זה מפריע לנוחות שלי. אז זה התפקיד של הבהמה. אז הבהמה, מאכל בהמה, שזה מנחת העומר, מסמלת את הקרבת הבהמה שבתוכנו, הנפש הבהמית לקדוש ברוך הוא. ואילו מנחת שתי הלחם, מאכל אדם, מסמלת את התעלותו של האדם, הנפש האלוקית. אדם כי יקריב מכם. אדם הולך כנגד הנפש האלוקית. מה החשיבות בזיכוך האישי שזה בעצם לשעבד? שימו לב, הבהמה יש לה תנועה נפשית טבעית לדאוג לאזור הנוחות שלי. מה נוח לי? וזה לא עבודה פשוטה. ומה אנחנו עושים כאן? מזכירים שרק על ידי התקשרות, פנימיות התורה, אנחנו אכן מקבלים את הכוחות הנכונים להסביר גם לבהמה שבתוכי למה כדאי לה להשתעבד למסע האלוקי הזה. עד אז אין לנו כלים. אין לנו כלים. רק איך אנחנו עובדים? כמו עבדים פשוטים. אל תעשה את זה, תעשה את זה, אל תעשה את זה, תהיה בסדר. וואי, אני בסדר. כמה אתה יכול להיות בסדר? כמו שפגשתי מישהי לא לפני הרבה זמן, שאמרה לי, תראה, אני דתייה לומדת, וראיתי אותך באוטובוס, וראיתי פתאום את כל הנשים הלא צנועות האלה, ואני, גם אני לא צנוע. אני אומר, רגע, למה את ישר שופטת את עצמך? למה? לא, תשמע, אני על פי קנה מידה תורני. נכון שעל פי קנה מידה תורני אולי את לא צנועה, אבל למה את נכנסת למקום שאת מדחדכת את עצמך? הרי ידוע לך שאת עובדת עם עצמך, וזה דרגות. מי אמר שעכשיו את צריכה לשים על עצמך סק ושלא יראו אותך בכלל? אולי זה עדיין לא נדרש ממך. אולי נדרשת עבודה של זיכוך פנימי יותר אישי לפני שנגיע לדרגות של התעלות באלוקות ולהתקשר ברמה כזאת, כי להיות צנוע וענב זה רמות מאוד גבוהות בנפש. ונצטרך קודם כל זיכוך של הנפש הבהמית לפני שנחשוב על הדרגות של הנפש האלוקית. אז זה לא פשוט לשעבד את הבהמה. לשעבד את הבהמה דורש מאיתנו המון המון עבודה. אז בואו נראה. אם אנחנו שמים לב ששני המנחות האלה מדברים כנגד הנפש האלוקית והנפש הבהמית, באור זה יש גם לראות את האיסור לאכול מהתבואה החדשה. עכשיו נתחיל לענות על השאלה. מה אמרנו? שאסור להקריב תבואה חדשה לעבודת בית המקדש לפני שעשינו הקרבה של העומר. מה זה הקרבה של העומר? לפני שעבדנו עם הנפש הבהמית שלנו. קודם שהאדם בירר ותיקן את נפשו הבהמית, אין הוא יכול לעסוק בתיקון העולם שמסביבו. הרבה פעמים אנחנו רואים תופעות לא בריאות בעולם, ואנחנו רוצים לגשת ולתקן אותן. פעם אצל ההורים שלנו, פעם אצל האחים שלנו, פעם אצל החברים שלנו, פעם בכלל בעולם. אתה רוצה לבוא ולתקן את העולם שמסביבך, שזה התבואה החדשה, זה בחינת העולם? תתחיל קודם כל גם כן לתקן את עצמך. כי על ידי זה שהאדם מתקן את עצמו, במילא מתוקן העולם. ישנו משל נפלא על אבא מאוד עסוק שהבן שלו בא וביקש ממנו, אבא בוא תקדיש לי קצת זמן, בוא נשחק קצת. הוא אומר לו עוד רגע חמוד, והילד רואה שהאבא מסתרך. והילד כל הזמן מנדנד, נו אבא, נו אבא, טוב, פתאום רואה אבא איזה תמונה של הגלובוס, של כדור הארץ, של מדינות. לקח את הזה, חתך את זה לחתיכות, ואמר לו, הנה חמוד, תסיים להרכיב את כדור הארץ, כל המדינות, אני כבר איתך, אני אסיים איתך ואנחנו נשב ביחד. והילד חשב שזה ייקח לו קצת זמן לילד האבא, ואמר, זה לא בזמן הזה לעשות את העניינים שלו ולסיים איתם. והילד מתחיל לחפש פה, לא יודע איך בדיוק מדינה למדינה, לא מסתדר לו. והתחיל להסתכל על הדבים וראה פתאום שמאחורי כל קרע יש פשוט חלק מתמונת פרצוף אדם. נראוי, פרצוף אדם אני מכיר, פני אדם אני מכיר. הפך את החלקים והתחיל להרכיב את פני אדם. ואז הפך את כל החלקים, והנה העולם מתקן. ואומר לו, הנה אבא, הצלחתי. אבא היה עמום. מה המשל הזה בא לומר לנו? לפני שאני חושב לתקן את העולם, למה חשובה העבודה האישית? הזיכוך הזה עם עצמנו, אני לא יכול לגשת לעולם לפני שאני משתדל לעבוד ולתקן את עצמי. כשהאדם עדיין לא מתוקן, לא זו בלבד שאין בכוחו לתקן את העולם החיצוני, אלא שהוא עלול להידרדר עוד יותר. רק לאחר שהוא משעבד את עצמו, שזה הדבקות על ידי עבודת הקורבנות לקדוש ברוך הוא, והוא חדור בהכרה שמה, שהעיסוק עם כל ענייני העולם נועד, העולם נברא בשבילי. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא כתוב בתלמוד, שיהודי צריך ללכת עם מחשבה שהעולם נברא בשבילי. מה הכוונה? נסו ללכת עם האמרה הזאת, העולם נברא בשבילי. שימו לב כיצד האותיות מהדהדות ומה הן יוצרות בתוכך. המון אחריות. זה עוזר לך לצאת מהנוחיות של הנפש הבהמית. אז רבי אומר, רק אחרי שהאדם מתחיל לתקן את עצמו, אז הוא יכול לצאת אל העולם כדי לא להידרדר. ורק כשהוא מבין, כשהוא מתקן את עצמו שהכל פה נועד אל הבורא ולתקן, יש בכוחו לעסוק בתיקון העולם. אולם אף לאחר קרבת העומר ולאחר שעיבודה של הנפש הבהמית לקדוש ברוך הוא, עדיין יש צורך בהתקדשות נוספת, התקדשות של הנפש האלוקית, כדי להקריב קורבן על המזבח. זו משמעות האיסור להקריב מהתבואה החדשה עד הקרבת מנחת שתי הלחם, שהיא מסמלת את התקדשותה של הנפש האלוקית. בגלל זה גם כן אמרו, אל תיקח תבואה חדשה לפני שגם הרמת את הנפש האלוקית. אבל מה ההלכה אומרת? מה קורה אם בין פסח לשבועות לקחת מהתבואה החדשה ואכן השתמשת בה? בדיעבד זה מותר. למה בדיעבד זה מותר? עכשיו יובן האיסור להקריב מנחה חדשה לפני הקרבת העומר. למה הוא מוחלט גם בדיעבד? ואילו האיסור להקריב לפני שני הלחם הוא רק לכתחילה ולא בדיעבד. קודם שהאדם משבד את נפשו הבהמית לקדוש ברוך הוא, לא זו בלבד שאין בכוחו להביא קורבן להשם, אלא הוא עוד עלול להידרדר למטה על ידי עיסוקיו הגשמיים. אולם אחרי שכבר הקריב את נפשו הבהמית בקורבן העומר, הרי אז הצורך בהקרבתה של הנפש האלוקית הוא רק לשם שלמות העבודה. ולכן אף שלי מתחילה עליו להמתין למנחת שתי הלחם, הרי בדיעבד הקורבן כשר, מכיוון שהאדם כבר נתקדש בקדושה הבסיסית של קורבן העומר. ועכשיו, כשאנחנו חוזרים, אז הבנו בעצם מה זה הדבקות. הדבקות הזאת זה בעצם הקרבת הקורבנות, זה העבודה שיש לנו לעשות עם עצמנו, ויש חילוק בין קורבנות לקטורת. בעבודת הקורבנות הוא מצד זה שישראל דבוקים בקדוש ברוך הוא. ברוך הוא, כי איתה במדרש ובזוהר, זה מובא בזוהר חלק ב', ולכן היו מקריבים הקורבנות על מזבח החיצון. מה זה עבודת הקורבנות במזבח החיצון? מה זה מזבח החיצון, אומר הזוהר? בנפש האדם הוא חיצוניות הלב. המזבח החיצון זה חיצוניות הלב. כלומר, הקרבת הקורבנות הדבקות, שהקרבת הקורבנות הדבקות, כיצד היא באה לידי ביטוי היום? על ידי המצוות. כשיהודי נדבק לקדוש ברוך הוא על ידי מצוות שהוא עושה את רצונו, זה דבקות יפה מאוד, אבל עדיין דבקות חיצונית. מה הכוונה? אני עושה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מהם. איך זה בא לידי ביטוי בקשרים במערכות יחסים שלנו? כל עוד אתה עושה את מה שאני מבקשת, או מה אני מבקש, אז יש קרבה בינינו. מה יקרה אם אני לא אעשה את מה שאתה רוצה? אז אין קשר? שימו לב, אז אין קשר? אז זו דרגה יפה שאחד עושה לשני, אבל זה רק דרגה בקשרים שלנו. שימו לב כמה קשה לנו לפעמים לשמוע או לראות שאדם הוא מאוד אינטרסנטי. מה זה אינטרסנטי? מה יוצא לי מזה? אז מבלי לשים לב, אנחנו נופלים לזה בעבודת המצוות שלנו, כי זה קשר ששייך לחיצוניות הלב, לא לפנימיות הלב. וברוך השם שהזוהר ותורת החסידות מבארת לנו את זה, כי המגמה היא להגיע לפנימיות הלב, לקשר העצמותי שהוא מעל התורה והמצוות. זה הקשר השלישי שמציין הזוהר שקיים בין בני ישראל לקדוש ברוך הוא. ולקשר הזה הגיע רבי שמעון בר יוחאי. ולכן אנחנו עולים בהילולה מתקשרים עם הצדיק, ולכן יש את העניין של התקשרות עם צדיק. כדי להגיע לדרגה הזאת, לחוות בפנימיות, ולו רק בפנימיות המחשבה שלנו, לאיזה דרגה אני באמת צריך להגיע אל מול הבורא? אל מול האחר. למה אל מול האחר? כי האחר הוא התגלמות של הבורא כפשוטו. בין אדם לחברו. שימו לב עד כמה התעסקות עם תורת החסידות יכולה כרגע לרומם אותנו ולהעלות אותנו, ופשוט לעדן ולזכך את המידות שלנו. בעזרת השם, שנצא עכשיו מהשיעור אל הרחוב, נסו להרהר ברעיון הזה של קשר שאינו תלוי בדבר ביני לבינך, ביני לבינך. עצם המחשבה על זה, מחשבה יוצרת מציאות. את עת אני אתחיל להתנהל ככה. לכן עבודת הקורבנות, שהיא באה לידי ביטוי בעשיית המצוות, שזה רק עדיין חיצוניות הלב, זה בחינת דבקות, שזה דרגה, שוב פעם, שלא להבין, לא, זה דרגה יפה מאוד, הלוואי. הלוואי ונקיים אחד את הרצון של השני. אבל המגמה היא להתקרב לקשר שאינו תלוי בדבר. למה? כי מתי שהוא נתעייף, מתי שהוא לא נצליח, יש לנו אגו. אז מה, אני מודד את הקשר שלי אליך רק כמה אתה נותן לי? כמה אתה משרת את המקום שלי? ושימו לב כמה קשה לנו מול הבורא, כשאנחנו לא עושים את מה שהוא רוצה מאיתנו. אנחנו מרגישים שאנחנו פוזלים שם. מבלשים לב, אנחנו מתרחקים, כי לא נעים לנו. בא רבי שמעון בר יוחאי ומעלה את הרעיון הזה שבני ישראל קשורים בקדוש ברוך הוא תלת קשרין אינון, מתקשרין דע בדע. כלומר, שלושה קשרים שבני ישראל מתקשרים עם הקדוש ברוך הוא. והקשר השלישי הוא הקשר די ישראל וקודש הבריך הוא שלא על ידי אמצעות התורה. מצד השורש של ישראל שהוא בעצמות של למעלה מהשורש של תורה. ומצד השורש הזה כל נשמות ישראל מגיעים. אז באיזשהו מקום אני צריך להמיר את ההרגשה הזאת גם לקשר הזה בינינו, שהוא עצמותי, שהוא לא תלוי בשום דבר. ואיך אנחנו מגיעים לקשר העצמותי הזה? חייבים קודם כל אל ידי תורה. חייבים את הקשר היותר חיצוני, שזה התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, הלימוד של גליה של תורה, זה תורה שבעל פה, פנימיות התורה, חסידות וקבלה, ועל ידי זה מגיעים בסופו של דבר לאותו הרגש שהקשר שלנו הוא כל כך עצמותי שהוא גם מעל התורה. אבל זה לא חלילה שם את התורה בצד, את העשייה, אלא זה דרגות בהתקשרות. ומה זה אם ככה עבודת הקטורת? וקטורת הוא לשון קשר, ולכן הקטורת, איך אני נעשית על המזבח הפנימי. ומה זה המזבח הפנימי בנפש האדם? המזבח הפנימי בנפש האדם הוא פנימיות הלב, מסבירה תורת החסידות. והחילוק שבין העבודה בחיצוניות הלב לעבודה בפנימיות הלב, מה ההבדל בין חיצוניות הלב לפנימיות הלב? וככה נוכל להבין גם כן בקשרים שלנו, במערכות היחסים שלנו, מתי אני חיצוני בקשר שלי ומתי אני פנימי. שהעבודה בחיצוניות הלב היא על פי טעם ודעת. מה זה על פי טעם ודעת? על פי השכל. מתי שמסתדר לי. מתי שזה נראה לי טוב, מתי שזה היגיון, מתי שזה משתלם. כי השכל הוא סובייקטיבי, הוא קרוב לאגו. האגו והשכל כל הזמן מדברים. בתניא זה מבואר בתור הנפש האמצעית, הנפש השכלית. שימו לב באימון כמה עובדים איתנו על הצרות חיוביות, חיוביות בשכל. למה? כי השכל הוא מין מקום ניטרלי, אבל עדיין יש לו שייכות קצת לאגו. כשאני עובד, מה זה עבודת חיצוניות הלב? על פי טעם ודעת. זה מסתדר לי? זה נראה לי? זה בכוחות שלי? דבאהבה שעל פי טעם ודעת, מה שייך? שינויים. יש עליות וירידות. וככה זה גם בינינו לבין הבורא, וככה זה גם בכל מערכות היחסים שלנו. פעם אני בסדר עם השכן, פעם אני לא בסדר עם השכן. למה? כי לא יסתדר לי, לא בא לי טוב, כל מיני עניינים. כמה אני קרוב אליה? כשהיא עובדת על פי טעם ודעת שלי, על פי מה שהשכל שלי נראה לי, אז אני קרוב אליה, אבל כשהיא לא עובדת בדיוק על פי מה שהשכל, הטעם ודעת שלי אומר, אז אני קרוב אליה? ישאל את עצמו. וכן היא אליו. והעבודה בפנימיות הלב, שאני חייב להגיד שזה הקטע יותר הנקבי, לאישה יש את זה יותר בפנימיות, שהיא כבר מקבלת את הבעל, כשהיא מקבלת אותו יותר מדברת אליו מפנימיות. היא נוטה הרבה לסלוח לו על כל מיני עניינים לא רצויים. והעבודה בפנימיות הלב היא למעלה מטעם ודעת, שאין שייך בשינוי. וזהו שקורבנות הוא לשון קירוב, וקטורת לשון התקשרות. קירוב מורה שהוא מציאות, אני מתקרב אל מישהו, אלא שהוא קרוב לאלוקות, אני מתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל אפשר גם כן שיתרחק חס ושלום מהקדוש ברוך הוא. ומה זה התקשרות? קטורת הוא קשר של קיימה. דאמיתית עניין קשר של קיימה הוא שאין בזה שינוי. אני איתך הקדוש ברוך הוא. ועל פי כל הנעל, יש לבאר שני העניינים שברשבי, בחד כתירה התקטרנה וביחידה, שהם שני אופנים בלימוד התורה שלו, תורתו אומנותו. כלומר, רשבי למד את התורה באופן של התקשרות, לא היה אצלו שום שינוי. רשבי הגיע אחרי זה לשלמות דביחידה ביום הסתלקותו, כי על ידי זה שלמד באופן הזה, ושקע באופן הזה, והסתכל באופן הזה, וככה הוא למד את התורה, הגיע למקום של התאחדות גמורה עם הקדוש ברוך הוא. כי במשך כל ימי חייו, עיקר עניינו היה עסק התורה. ולכן גם בעניין, דבחד כתירה התקטרנה, שמצד עצם הנשמה, היה נרגש עניין ההתקשרות, כלומר, דוגמת התקשרות זה שני דברים שמתקשרים. וביום הסתלקותו, שיבוא עלינו לטובה, שבוע הבא ממש יום רביעי, התגלה אצלו בגילוי ובשלמות הקשר של ישראל וקודש הבריך הוא שמצד עצם הנשמתה, מצד עצם הנשמה, סליחה, נשמתי בי אחידה. והנה, אף שזה דבחד כתירה התקטרנה, ומכל שכן, זה דבי אחידה, מה שקרה ביום ההסתלקות שלו, אחד, הדרגה הזאת של התקשרות עם הקדוש ברוך הוא, היא דרגה מאוד גבוהה, ובטח דבי אחידה, שזה התגלה ביום ההסתלקות של רשבי, שזה דרגה מאוד גבוהה, היא מדרגה נעלית מאוד. מכל מקום, על ידי שפתח רבי שמעון ואמר, בחד כתירה התקטרנה, מה עשה רבי שמעון? דפירוש פתח הוא שפתח את הצינור. ניתן הכוח לכל אחד ואחד מישראל שיהיה אצלו אפס קצהו ושמץ מיניהו דעניין זה. שיהיה בנו מולו מקצת הדרגה הזאת של התקשרות. וזה בזכות רבי שמעון בר יוחאי. על זה פתח רבי שמעון בר יוחאי. מה הוא עשה? פתח את הצינור. הוא פתח את השפע הזה לרדת לנשמות ישראל, ושיתגלה בנו הקשר הזה. ועל ידי שאנחנו מתקשרים בתורה ובקודש הבריחו, במלך הוא מתקשרים עם כל אחד ואחד. כי כל אחד הוא חלק אלוקה ממעל ממש. וזה גוף העוזר לנו לעשות את עבודת המידות שלנו. משכני, יצאנו ממצרים, אחריך נרוצה. לעשות את העבודה הזאת, ואז הבאני המלך חדריו. מתי נהיה רצויים בחדריו של הקדוש ברוך הוא? באהבת ישראל פשוטה. ואהבת לערך כמוך. אז על ידי זה שפתח הצינור, רשב"י נתן לכל אחד ואחד מישראל שיהיה אצלו אפס קצהו ושמץ מיניהו. דעניין זה שלימוד התורה שלו יהיה באופן דנפשו קשורה לתורה בכל פנימיותו. וגם שישנם זמנים שמוכרח להפסיק מלימוד התורה, אומר הרבי, כי הוא צריך ללכת לעבוד, ועניינים שלו, ודאי, מכל מקום. בעת הלימוד, שהוא כבר בלימוד, שיהיה במדיטניה. סליחה, מדיטציה. שיהיה במדיטציה, שיהיה בהתבוננות, שיהיה כל כולו שם. ירגיש פתאום את המתיקות והערבות הזאת של ההתקשרות. וזה מה שאומר המדרש, דגלו אהבה, מה אתם תיתנו לי? חייבים ללמוד פנימיות התורה כדי להבין מדרשים הכל. מכל מקום, בעת הלימוד יהיה זה לימוד התורה, כל מציאותו, ועד שיהיה חד עם התורה, ועם נותן התורה, חד ממש. ועד שיהיה, מה זה אומר ועד שיהיה? זה תהליך. והנתינת כוח לזה ביתר סט הוא על ידי לימוד פנימיות התורה, תורתו של רבי שמעון בר יוחאי. שעל ידי זה ישנו הכוח עוד יותר להתקשר ולהתאחד עם התורה ונותן התורה. ועל ידי הלימוד וההפצה דתורתו של רשב"י, שבדורותינו אלה נתגלתה איפה? בתורת החסידות. מקרבים גם את הגאולה. וכהבטחת מלך המשיח לבעל שם טוב. באיגרת הקודש המפורסמת של הבעל שם טוב, שנמצאת בספר שלו, כתר. מה הבטחת מלך המשיח לבעל שם טוב? דלך שיפוצו מעיינותיך החוצה. את אמר דה מלכה משיחה. רבי ישראל בעל שם טוב עושה עליית נשמה לחלו של משיח. אומר לו, מתי אתה בא? אני אבוא כשיפוצו מעיינותיך החוצה, שמגלים את מעיינותיו של הרשב"י, את פנימיות רשב"י, את דרגת הקשר הזו. וכדאית בזוהר, דבהי חיבורה דילך. מה כתוב בזוהר? חלק ג', דבהי חיבורה שלך, שעל ידי החיבור שלך רבי שמעון בר יוחאי, בעזרת השם וישועתו, כולם ייפקון בי מן גלותה ברחמים, כולם יצאו מהגלות ברחמים. אמן כן יהי רצון. תודה רבה. ובעזרת השם נתראה בהילולה, באסנד, אנחנו עושים תוכנית נפלאה, מרתון של זוהר, מרביעי עד שבת. סוף שבוע ארוך, נשמח לראות אתכם, בשורות טובות.